פרק ה' במסילת ישרים. והנה, בעצם בפרק הקודם, הרמח"ל הסביר לנו את העיקרון הזה של איך האדם יגיע לידי הזהירות, איך האדם יגיע להצלחה בעבודת השם. בעצם התשובה העיקרית לדבר הזה נאמרת במילה, תורה מביאה לידי זהירות. זה משפט המפתח שבעצם הוא הכותרת של כל פרק ד' ובעצם המשפט הזה אומר ככה, דרך התורה אנחנו לא רק יודעים את האמת, כלומר התורה לא רק מלמדת לנו כן מה בורא עולם אומר, אלא התורה בונה בנו איזשהו כלים עקרוניים, כלים יסודיים, כדי שבעצם ייווצר מצב כזה שיש לנו יכולת להילחם מול היצר הרע, כלומר להעמיד חוויית חיים כזו, שנכון, יש יצר רע, לא אמרנו שאין יצר רע, אבל יש גם יצר לטוב, נגיד ככה. אני מעמיד יצר, כלומר, אני מעמיד מציאות חיים כזו, שגם, בוא נאמר בשפה הכי פשוטה, לא רק שבא לי על החטא הזה, גם בא לי על התורה, בשפה הכי פשוטה ועממית. מכל מיני סיבות, מכל מיני רבדים, כלומר, מאוד מאוד בא לי להיות שלם. התורה, האמת הזו, התורה הזו, היא לא רק כתובה בספר, אלא אני קשור לאמת הזו, וממילא אני רוצה להשתלם, וממילא אני מלא אנרגיות להסיר מעליי כל מכשלה בדרך השלמות. דיברנו גם על הנושא הזה של עירת העונש, שזה גם כבר אני, לא שייך לחתו, כן? כל זה התורה מלמדת אותנו, מלמדת אותנו תורת העונש, על עירת העונש, מלמדת אותנו על הנושא הזה של שאיפה לשלמות, והמדרגה האמצעית שקשרו לכבוד, שזה בין המדרגה העליונה של שאיפה לשלמות, לבין עירת העונש, מושג שנקרא כבוד, זה נקרא איזשהו עמדה רוחנית שאדם אוחז בה. בכל מקרה, יפה מאוד. אלא מה? נשאלת שאלה. אם זה כל כך טוב, למה זה לא כל כך לא טוב? כלומר, אנחנו לומדים תורה. מילא אנשים לא לומדים תורה. בסדר, הבנתי. מי שלא לומד תורה, אז הוא לא יהיה זהיר, הוא לא יסוף לשלמות, הוא לא, כן, הוא לא יפחד מעונש. אבל ראו זה פלא. יש גם אנשים, קצת אנשים, שכן לומדים תורה. כן? משום מה, לומדים תורה, בסוף החודש מה הם מגלים, כמו שאומרים, בסוף החודש, שהם נפלו. אנו, איך זה יכול להיות? הרי אנחנו מאמינים בתורה, שהתורה מביאה לידי זהירות. והרי אני מגלה כאן סוד גלוי, שיש אנשים שלומדים תורה הרבה שנים, לצערנו, נופלים קצת, נכון? לא אמרתי נופלים הרבה, נופלים קצת. אז מצאת השאלה, נו, איך קורה שאדם נופל? פרק A עונה, נכון, תורה מביאה לידי זהירות. אבל כנראה שמעבר לנושא של התורה, צריך לדעת שיש איזשהו תכונות בנפש, שלא מאפשרות לי לקלוט את התורה שתביא אותי לידי זהירות. זה פרק A. אומרת, יש כאן הנחת יסוד, תדע לך אם אתה נופל ואתה לא מצליח, התורה לא תמיד מתקדת אותך, יש סיבות. אומר הפרק הזה, פרק A, יש שלוש סיבות, כן, שהן גורמות לבן אדם למעכבת אותו מלהיות זהיר. אומר הרמח"ל ככה, נתחיל. פרק A, בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם. אומר הרמח"ל, הנה מפסידי המידה הזאת ומרחיקיה הם שלושה. האחד, הטיפול והטרדה העולמית. בשפה פשוטה, בשורה האחרונה אנחנו אנשי העולם הזה. ואנחנו שוחים בנקודה החומרית. אנחנו טבולים בחומר. עמוק עמוק בחומר. כן, כמה שאולי נלמד תורה, פה ושם, כן, נלמד תורה. אפשר רק להדיק את המזגן? לא עובד. טוב. בסדר? יופי. האחד, הטיפול והטרדה העולמית. באמת, מה כוונת טיפול? שהאדם עסוק, כל הראש שלו, באמת, מנטלית, עסוק בעולם הזה. בהמשך נראה כמה זה חוסם אותו מלהיות מושפע מהתורה. ואדם אומר, מה, אני לומד ולומד ומסכם, וזה לא משפיע עליי. תבדוק את הנקודה הזו, בהמשך נעמיק בה. איך באמת, מצד אחד אנחנו טרודים, מצד שני, להיות באופן כזה שאנחנו כן יכולים להיות מושפעים מהתורה. כי הרי אין ברירה, אלא צריך להתפרנס. מה? צריכים להתפרנס, מה? אי אפשר... ממה נחיה? כן, אז זו שאלה שבמשך הרמח"ל לטפל האיזון בין הנקודה של העולם הזה לבין התורה. הדבר השני, השחוק והלצון. מה פירוש שחוק ולצון? קודם כל, זה לא הכוונה דווקא הרגשה שחיוור. אלא שחוק ולצון זה כל התרבות הזו של הצינות כלפי המציאות. צינות זה דווקא בדיחות. זה ממשיך נראה את הדבר הזה. זה שכל העולם הוא כלום, בעצם זה בועה. כלומר, אתה יכול ללמוד תורה, אבל בלב שלך אתה ציני, תורה לא תשפיע עליך. כן? וזו סוגיה בפני עצמה, אנחנו נעריך בה מאוד מאוד, ואיך אדם מגלה את הצינות בתוך עצמו. לפעמים, כן? זה מפתח מאוד, אדם ללמוד, 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 ובעצם הכל נספק בתוך מקום מאוד לא אמיתי, מאוד מקום של ריקנות. אז ממילא התורה לא תשפיע עליך, בסדר? והדבר השלישי זה החברה הרעה. נמשך נראה שזה שלושת המעכבים המאוד יסודיים, שאם אתה לא מתגבר עליהם, אז זה בעצם חומות ברזל בפני היכולות להיות מושפע מהתורה. כן? עכשיו נתחיל לפרט את שלושת הדברים. הדבר הראשון, הנה, הטיבול והטרדה כבר דיברנו מהם למעלה, כי בהיות האדם טרוד בענייני עולמו, בהמשך נראה שאין ברירה אלא להיות טרוד, וזה לא רע וזה לא עבירה להיות טרוד, הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המסע אשר עליהם. תראו, זה ביטוי מאוד, בעצם תדע לך, שהראש שלך טרוד בענייני העולם הזה, תלוי איך הוא טרוד. אם הוא טרוד בצורה כזאת שאין מרע, צריך לחיות, זה גם לגיטימי וצריך לצמח וכו' וכו', זה בסדר. אבל אם אתה מרגיש שאתה מנטלית תלוי בנקודה החיצונית, זה הנקודה. אתה מרגיש שאתה לא יכול, אם אין לך איזה $1,000 ביד, אתה מרגיש חנוק. אין טעם לחיים שלי אם אין לי בכיס, כמו שאומרים. מנטלית אתה בעצם תפוס בנקודה החומרית. ואז כמה שלא תלמד, גם אם תקווה קצת איתים לתורה, ממשיך נראה את הנקודה שקביעת איתים לתורה, אז בעצם אתה, התורה לא תשפיע עליך. כי אתה לא נמצא מעל הראש, מעל הראש מהחומרי, אלא הראש שלך בתוך המקווה החומרי הזה. ואתה לא שם לב איך שבעצם התורה נכנסת מאוזן אחת, יוצאת באוזן שנייה. כי אתה מכף רגל ועד ראש ייצור חומרי. בהמשך תשאלו אותי, אם אין לנו ברירה להיות יצורי חומריים, אומר הרמח"ל, צריך איזון. האיזון הוא שאתה לא משועבד. שאתה לא נפשית אומר, וואו, קודם כל, א', זה חומר, אני לא יכול בלי זה. ביטחון כלכלי. בחייו משהו, ביטחון כלכלי, זה משהו, וזה מעסיק אותו, זה תופס אותו. דע לך, זה חוסם אותך מלהיפגש עם קדושה. לא אמרנו, לא פרנסה. לא אמרנו לא להיות ריאליסט, אדם לא יכול להיות עכשיו רחפן, טוב, הנה יש שיעור, יאללה, עזבו מקצוע. יש הבדל בין השתדלות, בין התפרנסות, לבין שזה תופס לי את המוח, שזה בעצם א', פרנסה, ב', יהיה מקום בראש לתורה. זה כל השאלה, כן? ואדם לא שם לב, כשהעסק זה א' והתורה זה ב', אז לא רק שהוא לא יהיה גדול הדור, זה פשוט שהוא לא יהיה גדול הדור, גם התורה לא תתקן את האישיות שלו. תלי פלאי. למה? הרי הוא לומד תורה קצת, פה ושם. כי הוא בעצם לא נפגש עם הנקודה שלה, עם הקודש של התורה, עם הנקודה הרוחנית. כי הוא באמת יצור מאוד מאוד חומרי. הוא שם, שהוא הבן הנקודה החומרית, אז התורה לא תפעל עליו. וזו נקודה מאוד עדינה. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שהוא יעבוד הרבה שעות, בהמשך נראה את התופעה הזו. אדם יכול לעבוד הרבה שעות. הוא, ברוך השם, מצליח בעבודתו, כן? אבל מבחינתו, התורה מקבלת מקום מאוד דומיננטי. נגיד, הוא פעם הוא ברוך השם, יש לו עבודה, פעם ביום הוא עובד, הוא לומד כמה דקות. אבל הכמה דקות האלה, זה פסגת היום שלו. זה פסגת היום שלו. כן? ועבודה, זה דבר חשוב, ודבר שאנחנו לא מזלזלים בו, אבל הוא לא מרגיש כבול מזה, ננטלית, הוא לא מרגיש תלוי בזה. אם אתה מרגיש תלוי בנקודה החומרית, אין לך, אין מקום בנפש שלך להשפעה של קדושה. אין מקום בנפש. זה מה שאומר כאן הרמח"ל. הנה, מחשבותיו אסורות בזיקי המסע אשר עליהם, ואי אפשר להם לתת לב למעשה. הכוונה, אין לך בכלל אנרגיה לשים לב איפה אתה מבחינת המידות שלך. אין לך אנרגיה, אין מקום בכלל בנפש לנקודה הזו. כי בכלל כל כולך תפוס במקום אחר. והחכמים עליהם השלום, בירותם זה אמרו, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. מעניין. לא כתוב כאן הווה ממעט בעסק, כיוון ש... מה זה ממעט בעסק? כוונה, לא כתוב כאן לא. לא תעסוק, לא תבנה, אל תפרנס. אלא הנקודה הזאת של אתה, כן, נכון, זה על חשבון העסקים, כדי לבנות עולם תורני. זאת הנקודה הזאת שאני אומר לעצמי, בקביעות, לא רק במכון מאיר, טוב, עכשיו אני במכון מאיר חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. מכאן עד 120. כל חיי. הנקודה הזאת של העסק בתורה, שזה, יש לו מקום של קביעות, מקום של כבוד בסדר היום שלי, זה לא רק תנאי כדי לגדול בתורה, זה ברור. שמי שלא לומד תורה, זה תנאי בשביל להיות, בשביל תיקון המידות. זה תנאי כדי שהתורה תשפיע עליך. זה היסוד. וכמובן, מי שלומד תורה, והוא בעצם לא מבין שהתורה תשפיע עליו, אז מה אתה לומד? סתם ספר מאוד מעניין. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו נפגשים עם הקודש הזה, עם התוכן הזה, כדי להתרומם. והנקודה הזאת של ממעט ועסק ועסוק בתורה, זה נקודה עקרונית. לפעמים זה נקודת מבחן. וואלה, בדיוק עכשיו יש לי עסקים. בדיוק עכשיו יש לי איזה ביזנס. אני חייב, זהו, עכשיו כמה ימים, לא לפתוח ספר. לא. קביעות. הקביעות זה מראה על יחס. על יחס לתורה. אומר כאן הרמח"ל. כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו. אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול, עד שלא יניח לו מקום אל עבודתו. מה זה עבודתו? עבודת השם, כן, תורה. על כן נצטוון לקבוע איתים לתורה. מה זה לקבוע איתים? כוונה, כלומר, קצת, כל יום קצת, לא הרבה. דוגמה, יש לי אפשרות, דוגמה, ללמוד, לעבוד, לעבוד, לעבוד כל החודש, ויום אחד ללמוד תורה כל היום. או, אפשרות שנייה, כל יום קצת תורה. לפי מה שכתוב כאן? בדיוק. כי יש כאן אמירה, יש כאן אמירה עקרונית. עיקר, נכון, צריך להתפרנס. אנחנו לא מתביישים, אנחנו יצרים חומריים, אנחנו לא מתביישים מזה. כן? אבל הנקודה הזאת שאני נותן מקום לעבודת השם, מקום של כבוד, מקום של קבע. זה תנאי יסודי. 5 דקות ביום, דקה ביום. זה אמירה יסודית. ממעט בעסק ועסוק בתורה. אבל כשאתה לא ממעט בעסק, ושימו לב, אם אני עוסק בתורה, לא כמיעוט בעסק, דוגמה, אני, איך אומרים, יש לי ביזנס עד הסוף, וכשיש לי זמן פנוי אני לומד. מה אתם אומרים? זה טוב או לא טוב? מה הדגשה כאן? ממעט בעסק, דווקא על חשבון, כן על חשבון. יש איזה חשבון, איזה עסקה, ויכלת להתפרנס עוד, יכלת, אני יודע, יש אנשי הייטק עובדים, שמעתי 10 שעות ביום יותר, מה? שיגעון. ממעט בעסק, יש כאן אמירה ערכית. כן? לא מספיק לעסוק בתורה כשיש לך זמן פנוי. לא. אני אומר לעצמי, נכון, יש כאן מציאות חומרית שאני יכלתי להרוויח יותר, יכלתי, ואני עוצר ובולם, לא. יש לי סדרי עדיפויות. הקודש והמוסר, כן, וערכי תורה, הם מעל, מעל הנקודה האחורית. היא לא על החשבון, אבל מעל. כן? וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם כשיגיע אל הזהירות. כמאמר רבי פנחס, תורה מביאה לידי זהירות. וזולתה לא יגיע אליו כלל. כלומר, אם אדם, הוא יודע תורה, הוא למד תורה, הוא למד בבית ספר דתי, בסדר. אבל בעצם אין לו באג'נדה היחס לתורה. אין לו את הצימאון להיפגש עם תורה. אין לו את הסדרי עדיפויות החד משמעיים. אני, כן, אני, החשבון העסק, נפגש עם בורא עולם. דרך לימוד התורה שלי. ואני מקפיד על זה, וזה חשוב לי, וזה מהות חיי, כשזה לא ככה. אז גם אם הוא יהיה חכם מאוד, ובשבת הוא ישמע שיעור יפה מאוד, זה ייכנס מאוזן אחת, ויצא מאוזן שנייה, פשוט מאוד. אומר הרמח"ל, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד. מאוד מעניין. תמיד חשבתי, מה זה עם הארץ? עד היום חשבתי שעם הארץ זה אחד שלא יודע כלום. נכון, מה זה עם הארץ? אומרים לך, מה זה, איזה עם הארץ? לא יודעת כלום. אבל זה לא הפשט, לפי מה שכתוב כאן, זה לא הכוונה עם הארץ כזה. יכול להיות שאחד למד בישיבה דווקא, הוא חכם מאוד, יש לו 100 בבגרות בגמרא, אבל מה הוא? שייך למה? הוא לא עם התורה. הוא לא עם התורה, למה הוא שייך?
לארץ.
הוא לא יפסיד עסקה בשביל דף יומי. אז הוא לא יכול להיות חסיד. לא עם הארץ חסיד. מי ששייך לארציות, הוא לא יכול להיות חסיד. ונקודת המבחן היא דווקא נקודה היחס. זו לא נקודת המבחן. הנקודה שאני בעצם מקדיש זמן להיפגש עם התורה, זה אומר הכל. זה אומר הכל שבעצם מהות חיי היא נקודה הזו של מפגש עם בורא עולם. זה לא הכל, ודאי שיש לי צד חומרי. אבל זה א', ואחר כך יש ב'. אז במציאות כזאת שאדם הוא לא קשור לתורה, אז זה לא יכול להיות חסיד. אז ממילא, פלא שהתורה לא תשפיע עליו. ואם התורה לא משפיעה עליו, מי משפיע עליו כשזה לא תורה, מה יש לאדם? יצר, ברור, כן. 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 מעולה, זה מה שאני אמרתי. האם אני אמרתי זהו, עכשיו המסר מהשיעור, חבר'ה, לא לעבוד יותר מחמש שעות ביום? לא אמרתי בכלל. מה האמירה כאן? האמירה כאן שבסדרי הערכים שלי, אני מציב את הערכים של קודש מעל הנקודה החומרית. וזה אומר גם כשזה על חשבון. זה יכול להיות על חשבון בחצי שעה ביום. אבל, הרי בוא נגיד ככה, נגיד הפוך. מה גורם לנו לא להתמיד? נגיד מישהו כאן התחיל דף יומי? אין כאלה לומדים ולא מתמידים. למה? נכון שאני רוצה ללמוד, נכון שיש לי שיעור, אבל בדיוק עכשיו יש טלפון מאוד חשוב, אולי אני אפסיד איזה עסקה. יותר גרוע, אולי יש היום משחק של מה? מכבי. זה בכלל, זה על אסון, זה כבר הבא. אני לא יודע אם יש מכבי בכלל, פעם היה מכבי. כן? כלומר, נקודת המבחן. נקודת המבחן. כלומר, שם אתה נמדד. זה שאדם לומד תורה זה כיף, זה פשיטה שאדם נהנה מללמוד. כלומר, כאשר גם יופי, גמרתי את יום עבודה שלי, משעמם לי, כל הסרטים כבר ראיתי, יאללה, למה לא? יש מה שיעור יפה בערוץ מאיר, יאללה, פתח את האינטרנט, ערוץ מאיר, לא מספיק. לא. צריך כאילו, נקודת מבחן הוא שזה ממעט בעסק. אני נותן גבול, נכון, יכלתי לעבוד 20 שעות, יכלתי לעשות הרבה דברים, אני חותך ואני אומר אמירה תרבותית. אני אומר לעצמי אמירה שהיא כואבת לפעמים. וואלה, יכלתי להרוויח עוד 100 אלף דולר, אה? כאן, האמירה הזו היא פותחת לי את הצוהר להיות מושפע מהתורה. כי אצלי התורה זה דבר דומיננטי. כי דבר השם אצלי דומיננטי. ברגע שזה דומיננטי, אז אני מושפע ואני קולט ואני בונה את עולם הערכים שלי. כן? לכן זה לא עניין של שעות. יכול להיות חצי שעה ביום. יכול להיות מצב שאדם לומד שעתיים ביום הוא עם הארץ. ויכול להיות אדם שלומד דקה ביום והוא בעצם, כן, חסיד. למה? יכול להיות אדם שעתיים ביום, הוא ברוך השם, ההורים שלו מפרנסים אותו. אז יאללה, בוא נלמד, נעשה פה ושם, אבל באמת הוא לא בנה את היחס הנכון. יכול להיות אדם שהוא בזיעת אפיו, את החמש דקות האלה, הוא מגד בצבא, והוא, כן, שנייה לפני, יש לו חמש דקות, יש לו איזה שעה לישון, דקה לפני השינה, וסיפור שאני מכיר על מגד כזה, דקה לפני השינה שיש לו איזה שעה וחצי לישון, הוא לומד משנה. אתם יודעים איזה יחס זה? הדבר היחיד שהוא רוצה בעולם קצת לעצום את העיניים אחרי זה תרגיל, לפני איזשהו מבצע, זה נקרא, כן? זה נקרא היחס לתורה. כן, אם כן, באמת, הנקודה של היחס לתורה זה בעצם לא רק מדד, זה פתח לפתיחות כלפי כל הסוגיה הערכית, כלפי כל הנושא של תיקון האדם. כן? כמה הנקודה הזאת מרכזית, וזה כי הבורא יתברך שמו שברא יצר הרע באדם, הוא שברא תורה תבלין לו. כמו שאמרו זכרונם לברכה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. כאן הוא מוסיף באמת ממרה במסכת אבות, במסכת קידושין, והיא צריכה ביור. אני רוצה קצת להתעכב על המשפט הזה. בראתי יצר הרע. דרך אגב, למה בורא עולם ברא יצר הרע? יהיה בחירה, ברור. אם אין יצר הרע, אין רצון. אין כזה דבר רצון באדם. המושג רצון, אין מושג שנקרא תפילה, שום דבר, אין, כלומר, כל דבר כזה שנקרא, אני יכול לבחור ככה, יכול לבחור אחרת, ואני רוצה לעשות משהו מסוים. כשאין יצר הרע, כן. אז בעצם כל מהות האדם נעלמת, נגיד ככה. אז מה כתוב בהמשך? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. מאוד מעניין. רגע. מה התפקיד התורה מול היצר הרע? מה היחס בין תורה ליצר הרע? עד היום חשב שאת התורה, מה תפקידה לעשות ליצר הרע? חשב שיש תפקידה לבטל את היצר, מה? או לכבוש את היצר, לא? תראו את המשל, המשל מאוד מאוד מדויק. תבלין. מה התפקיד של התבלין בתבשיל? יש תבשיל. יפה, תראו, דבר מאוד מעניין. המילה תבלין היא סוד חשוב מאוד. שימו לב, יש לך תבשיל, חסר טעם, מה התבלין עושה? מה התבלין עושה? הוא לא מבטל את הטעם של הזה, הוא מאזן אותו. דרך אגב, דבר מאוד יפה, שלתבלן זה מקצוע, זה לא כל... אתם יודעים שבתבלינים, מי שיודע לתבלן עושה לפעמים גם מלח וגם סוכר. לא יודע, אני לא ידעתי, זה היה לו בזמן שאשתי. זה מוזר. מה, זה נכון? זה עדינות כזו, זה דרך אגב, בכלל, לתבלן צריך להיות מדויק. אדם לא יכול, אם אומרים לאישה אומרת לגבר, תבלן. יאללה, ג'יז. זה תורה, זה עדינות, אתה לא יכול. קמצוץ זה קמצוץ, זה ככה צריך, יש איזה... איך אומרים, מי שיודע, תבלן יש לו את העניין, יש לו את הקאצ' הזה, אתם מכירים את ה... באמת, תבלין זה משל מאוד מדויק לתורה. מה התורה עושה? התורה לא אומרת, שמע, אתה יצור חומרי, יאללה, נכסח אותך, יאללה, לך מכאן. זה כפוך. לוקחת את הכוחות החיים, היצריים האלה, דיברנו על יצר, זה רצון החיים הזה, רצון להופיע את החיים, ונותנת את המקום הנכון, המתאים והבריא, כן, והערב לחך, הרוחני, מתבלן. שימו לב, לא פחות ולא יותר. התורה מתבלנת את היצר. שימו לב, הנה יש לנו כאן כמה פסקאות. בדף, הבאתי לכם כמה, בדף כאן כמה מקורות. אולי נתחיל דווקא מקור 3. ממוסר אביך, אומר הרב קוק, תראו את הנקודה הזו של יצר הרע והתבלין. ככה, בכלל, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. קלו לו גם כן, תוכן זה, שאין הרצון משתכלל בתארתו, כי אם על ידי השפעתה של תורה. זאת אומרת ככה, בכלל צריך להבין שעיקר המהות שנקרא בן אדם, זה נקודת הרצון של באדם. שהוא רוצה, שהוא שואף, לאן הוא שואף, והתורה מכוונת לו את כל השאיפות חייו. אומר כאן הרב, ואם אנו רואים ירא שמיים בלא תורה, זאת אומרת רואים אדם, באמת מקפיד על המצוות, אבל הוא לא לומד תורה, באמת, יכול טיפוסים כאלה. אדם שהוא באמת ירא שמיים, מקפיד קלה כחמורה, אבל הוא לא לומד תורה, לא למד ולא מקפיד, בכלל אף פעם לא, אין לו שום יחס מהותי ללימוד תורה. יכול להיות דבר כזה, כנראה שיש תופעות כאלה. אנחנו יכולים להיפגש עם טיפוסים כאלה, שכל מה שהם יודעים זה מתפללים שחרית, מנחה וערבית, מנשקים את ארון קודש, הולכים לעבוד, חוזרים, לא לומדים תורה. נו, אז זה מוכיח שמה? נגד כל מה שאמרנו. הרי כל האמירה שלנו הייתה, שבלי תורה, לא תצליח. אבל הנה, תלכו לרחוב, ותמצאו אנשים פשוטים, ממש, אבל באמת יראי שמיים. באמת, מקפידים, קלה חמורה, אבל באמת תורה הם לא יודעים. לא חומש, לא משנה, לא גמרה, לא שום דבר. סימן שכל מה שאמרנו לא נכון. אז אומר הרב, בדיוק, זה בכלל, זה כל הפרק אומר. זה כל הפרק, עוד מעט נדבר על הלצון, כן? כן, אבל כאן אנחנו מדברים על טיפוס, שהוא ירא שמיים באמת, אבל לא למד תורה. מה זה מראה? שכל מה שאמרנו לא מדויק. אפשר ליצור טיפוס ירא שמיים, בצורה טבעית, גם לי יותר מדי יחס לתורה, הוא לא למד במכון מאיר, לא שמע דברים עמוקים. סתם, יהודי פשוט. אבל אומר הרב, נדע, ואם אנו רואים, ירא שמיים בלא תורה, נדע שהרצון שלו אינו תקיף. מאוד מעניין, מה פירוש הרצון שלו אינו תקיף? נכון שהוא ירא שמיים, נכון. אבל נקודה מהותית באישיות שלו חסרה. זאת איך הוא הצליח לראות ירא שמיים בלי תורה? כי הוא טיפוס קטן. תן לו את הבית כנסת שלו, תן לו את האוכל, וזהו. זאת אומרת, כל הרצון החיים שלו, כל השאיפות החיים, היית אומר, אפילו היצר שלו, הוא מאוד מאוד במקום לא, לא, לא חי. הוא חי בצורה מנוונת, עד כדי כך. הרצון שלו מנוון. דע לך, הרב קובע כאן אמירה. אנשים שכוח הרצון שלהם, שאיפות החיים שלהם, רוצים לפועל שיש להם איזשהו רצון, רוצים לפועל את האמת הפנימית שלהם, הם באמת לא יוכלו לתקן את עצמם בלי תורה. ואם אדם כן ירא שמיים בלי תורה, תדע לך שמסתתר כאן איזשהו יצור שיש בו נכות פנימית כזו. הוא לא רוצה כלום. לא רוצה כלום. אז באמת, אין חינמי, אדם כזה שלא רוצה כלום, אז איך הוא יתגבר על היצר הרע? אז בואו נסכם, איך הוא מתגבר על היצר? פשוט, איך אומרים, שם את היצר בצד. למה? בדיוק ניקה אותו, שמתי את היצר בצד, והוא חי, לא, הולך, ברוך השם. אבל זה חסר, זה חסר. עיקר האדם זה הרצון שלו, אומר הרב קוק, זה ידוע בספרים. נקודה יסודית כאן חסרה. ואם אנחנו רוצים לא לדכות את היצר, רוצים שהאדם ירצה ולא לוותר על שום דבר, ונקודת האמת אצלו צריכה להיות עד הסוף, והוא לא מוותר שום דבר, והוא רוצה לחיות עד הסוף, רוצה לחיות עד הסוף. אמרנו, מה זה להיות? מה יצר היצרים? דיברנו כמה פעמים. מה היצר של האדם? לא לוותר בחיים. לא להגיד, יאללה, שהחיים יעברו לידי. אתם מכירים? הרי אנשים לפעמים אומרים לעצמם, למה הם עושים שטויות לפעמים? כי הם לא רוצים שהחיים יעברו לידם. הם רוצים לחיות עד הסוף. ומה התורה מגלה להם? נכון, תחיו עד הסוף. זה החיים. זה החיים עד הסוף. כן, עם כל האנרגיות האלה שיש לכם, זה החיים עד הסוף. זה השבת, זה המצוות, זה המוסר, עם כל האנרגיה. אז אומר כאן הרב, בוא נחזור למה שהרב אומר כאן. על כן, אותו בן אדם שהוא יראה שמיים בלי תורה, תיקון שלו בעולם הוא חלש. הוא חצי בן אדם. אדם שיראה שמיים בלי תורה, הוא חצי בן אדם. בסדר, הוא חי. כמה הוא רוצה, כמה אנרגיות חיים יש לו? סימן שאלה. עד כדי כך. ולפי כוחה של תורה, מתגדל אומץ הרצון. כי בעצם, בתורה אתה מפגש עם ערכים. לא רק שהתורה לא אומרת לך, עזוב את העולם הזה. בעצם דרך התורה אתה אומר, כמה העולם הזה דבר חשוב. מה אפשר להוציא מהעולם הזה? כמה העולם הזה דבר גדול? אז אני, לא רק שאני לא מפחית את הרצון שלי בחיים, אלא אני מכפיל את החיים שלי כהנה וכהנה. למשל, אם אתם תראו תמידי חכמים גדולים, אנשים בני 90, הם לא כאלה זקנים, טוב, מה אתה רוצה? מלא חיים, מלא חיות. התורה, גדולי התורה, תמידי חכמים גדולים, התורה הם שהם מלאי איזוזיות, זה ביטוי. כן, מלאי עוצמת חיים. החיים עצמם, רניים, מחייכים, מתעניינים, הם לא מנותקים מהחיים, בדיוק הפוך. כן, אבל ממש ידוע שכן, שתמיד החכמים, כשהם מזדקנים, לא עלינו, המאה ארצות, מה קורה למי שמגיד לגיל 90? זה כבר זהו, כבר משתעממים מהחיים ולא עלינו, כן? אבל מה קורה לתמיד חכם בגיל 90, אלא אם כן יש לו מחלה פיזית, אבל תראו, תמיד החכמים בגיל 90, אני ברוך השם זכיתי לראות כמה תמיד חכמים בגיל 90 ומעלה עד 100, מלא חיוניות, מלא רצון, מלא חיים, מלא עניין. זה חיים אחרים לגמרי. כן. אז נחזור לענייננו. ולפי כוחה של תורה מתגדל אומץ הרצון. ועם זה הוא מתעלה מקדושה. וזהו עילוי עליון הפועל בעולם. אז אומר כאן הרב, מה פירוש תורת תבלין? מה פירוש בראתי לו תורת תבלין? באמת ככה. כן, התורה לא באה ואומרת לאדם, אל תחיה. היא לא אומרת לאדם, תשמע, עזוב את העולם הזה, תלך לעולם הבא. לא. התורה מכוונת, מתעלת את כוחות החיים שלו למקום טהור וקדוש. ולא רק שהיא מתעלת, היא גם מעצימה את הכוח הזה. הנה, אפשר לראות כאן עוד פסקה מאוד חשובה. מקום מספר 2, באורות התורה. אומר כאן הרב, התורה דווקא, היא תבלין ליצר הרע. ולא שום השגה בעולם. אפילו לא השגות רוחניות. למשל, אדם לא יכול לדבר ליצר הרע עם איזשהו מחשבות כאלה שאני הולך להתבודד ביער, להתנתק מעולם הזה. זה כאילו להתגבר ליצר הרע. זה לא התגברות אמיתית. אז אומר הרב, כן, התורה דווקא היא תבלין ליצר הרע. ולא שום השגה בעולם, ולא שום השגות עליונות. דווקא התורה. בראתי יצר הרע, בראתי לא, תורה תבלין. אבל לא מספיק, תורה קטנה זה לא מספיק. אני ממשיך ומאיר, שהתורה, כאשר היא באה ממקום נפשיים נמוכים, אז באמת, באמת, התורה לא תמיד תיתן ברכה על כוחות החיים. אומר, התורה צריכה להיות גדולה. התורה צריכה להתפשט בכל ברינותיה. תורה כזו שאדם, כן, עוסק בכל תחום. הוא לא טוב, עכשיו אני ממקד את עצמי בעניין אחד, אלא באמת, ככל שהתורה יותר גדולה מכל הבחינות, בנגלה, בנסתר, בחסידות, ברב קוק, כן, ככל שזה יותר מתפרס, ככל שזה יותר גדול, אז באמת התורה נותנת את העוצמה הזו של התבלין. אבל לפעמים תורה קטנה, תורה מצומצמת, אדם לא עלינו, לומד רק גמרא. זהו. זהו, לומד רק גמרא או משהו כזה. אז יכול להיות שהתורה לא תהיה תבלין, כן? לכן כאן הרב מאיר שהתורה צריכה להיות להתפשט בכל בחינותיה, בכל הזוויות של תורה. ואז התורה מאיר בכל ההשגות ובחינות ומידות רוח הקודש וגילוי וכנסה בהם. וכשהם מאירים באור התורה, מתברך איתי התורה מאוד. ויצר הרע בעצמו לא נעלם. מה קורה לו? הולך ומתעלה, מתקדש ונהפך לטובה. והקטגור עצמו נעשה סנגור. בדבר שלוקים בו מתפרפים. הנה, יש כאן עוד מקום שאין לו זמן להתעסק בו. תראו, במקום, בספר מאור עיניים, אז כאן מביא מהלך שלם, הנושא הזה של תבלין. באמת, כאילו, בדרך התורה אתה מגייס את אותו יצר הרע לקודש. אז אם ככה נסכם, מה שראינו עד עכשיו, הדבר הראשון שגורם לבן אדם לא להתקדם, לא להתקדם בזהירות, לא להיות זהיר, זה מה? זה לא כמות הדפים שהוא לומד. בוא נדגיש, זה לא שהתורה, כן, את כמות הדפים שהוא לומד, זה מה המקום בנפש שלו, כן, כמה התורה נמצאת בנפש שלו. כמה הוא נותן מקום לפן הזה של תורה בנפש שלו. ואדם יכול ללמוד כל היום, אני קצין את זה, כל היום, אבל באמת, בנפש שלו זה מקום, בסדר, אני לומד תורה, זה נחמד, אבל זה רק נחמד. ואני לא מציב את זה כנקודה מהותית, אז התורה לא תשפיע עליך. מתי התורה תבלין לאדם? כאשר אתה ממעט בעסק. בעסק למשל, יש אנשים שהם חייבים, לא יודע למה, להחזיק טלפונים פתוחים כל הזמן. למה? תגידו למה אתם, למה, למה? מה אתם, אנחנו רמטכ"לים? מה? מנכ"לים, כולם בארץ הזאת מנכ"לים, לא יודע מה. לא, גם מנכ"ל יכול, מה זה פיקוח נפש? לא, אני אתן דוגמה, אדם יכול ללמוד תורה כל היום, אבל כאילו הוא חייב, אם יש משהו, אני לא יכול לפספס איזה טלפון, משהו, מה קרה? ממעט בעסק. עכשיו אתה לומד תורה? מה קרה? סגור את הפלאפון, מה, ימות העולם? אם יבוא המשיח, אל תדאג, מכון מאיר יפרסם, דני יפרסם. יבוא המשיח, יבוא המשיח, מה הבעיה? שידוך תקבל בזמן. בורא עולם יסדר לך שידוך, בעזרת השם, אני אברך אתכם, שידוך. אז מה הבעיה? אתם רואים שהנקודה הזו, באמת הנקודה הזו נגוד דוגמה, שבציבור שלנו, אנחנו לפעמים, קשה לנו אפילו להתנתק מהעסק, גם כשלומדים תורה, אנחנו לא מעטים בעסק. אנחנו עושים גם וגם. אנחנו יענו, לומדים תורה, אבל מרוויחים גם את העניינים של העולם הזה. וזה, זה מתקשר, זה מתקשר. SMS לדודה, לסבתא, לזה, לחבר. מה קרה? הווה באמת בעסק, לפעמים אתה, זה ביטול זמן. אם אתה לא מחליט, עכשיו אני עוסק בתורה. העולם הזה דבר חשוב, אבל אני מצמצם. עכשיו אני לא נמצא בעולם הזה, סגרתי את הפלאפונים, אני לומד תורה. לכן עצה מאוד חשובה. אם אתה כבר מחליט להשקיע זמן בתורה, תחליט שזהו, עכשיו אני בתורה, אני לא בשום דבר אחר חוץ מתורה. זה עצה מאוד חשובה. אז באמת, אחד מפסידי הזהירות, זה החוסר יכולת להתנתק מהעולם, מהמציאות החומרית. כדי כן לקבל את הזהירות, כשלומדים תורה, זה חייב להיות מתוך מיעוט עסק. קצת לתת לרגע, לתת למציאות העולם הזה, מקום מסוים, מתוך כך נגיע לתיקון. טוב, עד כאן, בעזרת השם, פעם הבאה נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב שקשור לצחוק.